שלום, זהו האינטרסנט עם הפודקאסט הכלכלי היומי של דמרקר. היום יום רביעי באולפן, אנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ. שלום סמי.
שלום, שלום.
שמע, המהלך הראשון של ההפיכה המשטרית מתקרב במהירות. יושב ראש ועדת החוקה, חבר הכנסת שמחה רוטמן, שהוא שמוביל את החקיקה על מערכת המשפט, ביקש להתחיל להצביע עליה כבר היום. אז בסוף רוטמן אמנם התפשר קצת, אבל דחה את ההצבעות לתחילת השבוע הבא, שאז הן יובאו למליאת הכנסת. אלא שבמקביל להצעת החקיקה, מתרבות גם ההתנגדויות והמחאות נגדה, עם שורה ארוכה מאוד של הפגנות, של עצומות ושל שביתות בימים הקרובים. הבוקר למשל התפרסם מכתב חדש של כלכלנים, הפעם כלכלנים זרים, רבים מהם חתני פרס נובל, שמתנגדים גם הם לשינוי ומתריעים מפני הנזק הכלכלי של הכנסת מערכת המשפט בישראל.
אז זהו, באמת אחד האתגרים זה להתמודד עם הניסיון להבין איך זה ייראה בעוד שנה, בעוד שנתיים, בעוד שלוש, ועד כמה המהלך הזה מסוכן והנזק יכול להיות באמת הרסני. אז אתמול התקיים סמינר אקדמי עם ארבעה מומחים עולמיים שדיווחו מה קרה בהונגריה, פולין, טורקיה וברוסיה. שם גם כן ניסו בעצם להחליש את מערכת המשפט, להחליש את התקשורת, עד שבעצם לאחר כמה שנים המדינות האלה הפכו לאוטוקרטיות בשליטה כמעט מוחלטת של הפוליטיקאים, בלי עיתונות חופשית, ללא חופש ביטוי, ולא פחות חשוב, כולן עניות הרבה יותר משכונותיהן הדמוקרטיות. אז אנחנו נדבר על זה עם פרופסור יוסי שפיגל מהפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב, הוא השתתף בדיון. ננסה לשמוע ממנו על המסקנות שעולות, ומה יכול הציבור לעשות כדי לעצור את ההידרדרות על המדרון בדרך למשטר שאולי יהיו בו בחירות פעם בארבע שנים, אבל דמוקרטיה הוא לא.
והנה עוד אדם שמנסה בכל זאת לעשות משהו. שר הביטחון והרמטכ"ל לשעבר משה בוגי יעלון מנסה לקדם היום שביתת ענק במשק ביום שני הקרוב, כמובן במחאה על ההפיכה המשטרית. יעלון עבד צמוד לנתניהו במשך די הרבה שנים, הוא מכיר אותו טוב טוב, אז אנחנו ננסה להבין ממנו אם שביתה היא הצעד שיכול להשפיע עליו. אנחנו מתחילים. שלום לפרופסור יוסי שפיגל.
שלום רב.
כלכלן, חבר סגל בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב. אז אתמול, או שהיית בין המארגנים, או שהשתתפת בדיון מקצועי, אקדמי, שבו שיתפתם ארבעה מומחים אקדמיים למה שקרה בארבעת המדינות שבהם אנחנו בעצם מסתכלים בחשש למה שקרה להם אחרי שהם ביצעו שינויים במערכת המשפטית ואחר כך גם במערכות אחרות. דהיינו, רוסיה כמובן, טורקיה, פולין, ואולי הכי דומה לנו, הונגריה. וכל אחד מהם נתן איזשהו סקירה על מה קרה אצלהם, איך זה התגלגל אצלהם ממערכת המשפט בעצם לאיזשהו סוג של אוטוקרטיה, שלא משנה איך נקרא לה, וגם אם יש בה בחירות, היא לא בדיוק דמוקרטיה כמו שרוב עם ישראל מבין את זה. ואני רוצה לדבר איתך, אתה גם כן היית בשיחה הזאת, כמובן אנחנו רוצים לדבר על המפגש הזה ועל מה שעולה ממנו, ואני יכול להגיד לך ככה מהבטן, שהדבר שאותי הכי הרשים או השאיר בי רושם חזק, זה העובדה שבסופו של דבר כל אחת מהמדינות חשבה שאצלן זה לא יקרה, כי יש להם תרבות ויש להם מסורת, ובסוף הדברים יסתדרו, אבל כשאתה מסתכל על זה מבחוץ, ברגע שאתה מתחיל את התהליך הזה, המדרון הוא חלקלק, וזה קורה כמעט אותו דבר בכל אותן המדינות. מה הרושם שנשאר אצלך?
הרושם שנשאר אצלי דומה לרושם שנשאר אצלך, זאת אומרת, בכל המדינות האלה עולה מישהו לשלטון, הוא לאט לאט משתלט על העניינים, ברגע שהוא משתלט על העניינים הוא צובר המון ביטחון, כנראה שהוא מקיף את עצמו בכל מיני יסמנים, ואז פשוט הוא מאבד את הבלמים, מאבד את ה... קשר למציאות, שומע מהאנשים שמקיפים אותו דברים שהוא אוהב לשמוע, ואז הוא גם מתחיל לשגות, כי אין את כל האיזונים והבלמים שיעצרו אותו, ואין את האנשים שיכולים להגיד לו סטופ. אז באמת זה התהליך שקרה בכל המדינות האלה.
כן, ויש עוד דברים שהם שותפים. בכל המדינות האלה יש מה שנקרא אליטות, או אקדמיה, או מומחים ש... מזהירים מפני הבאות, אבל איכשהו הם הופכים לגורמים סנועים, לא מקשיבים להם. גם אצלנו אתה מזהה את זה?
כן, אז בדיוק אחד הדברים שתיארו אותם זה שבכל המדינות האלה עושים דיסקרדיטציה לאליטה. למעשה אפילו תיארו שבהונגריה ממש אורבן עשה פרובוקציות כדי שהאליטה תשמיע קולות התנגדות, למשל לעשות כל מיני דברים שירגיזו את המומחים בזמן הקורונה, ואז אומרים לו שהוא פועל בצורה לא נכונה, ואז לועגים לאליטות. עכשיו, ברגע שלועגים לאליטות, אז הציבור הרחב, שכמובן משפיעים עליו הרבה דרך המדיה, סרגי גורייב כתב אפילו ספר על זה שקוראים לזה ספין דיקטייטורשיפ, זאת אומרת הדיקטטור שולט בציבור באמצעות ספינים שהוא עושה. אחד הספינים זה לעשות דיסקרדיטציה לכל המומחים, ואז יכולים להציג אותם כחלק מאויבי העם.
אגב, זה מלכודת שאני לא יודע איך אפשר להימנע ממנה, כי בעצם אם אתה מומחה למשהו ואתה מזהה סכנה, אז אתה מדבר עליה. ואם מישהו יודע שאתה תדבר עליה, אז הוא מפיל אותך בפח. כלומר, הוא בא ומאיים על הערך הזה שאתה רוצה להגן עליו. אז אתה מגן עליו, ואז מסמנים אותך כמי שיוצא נגד העם או נגד ערכים אחרים. איך אתה מצליח לצאת איך נקרא לזה, מלכוד האליטות, שאתה גם תגיד את האמת, וגם יקשיבו לך ולא יגידו, לא, 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 אתה אליטה, אז לך אני לא מקשיב.
אז באמת הדברים שעליהם הם דיברו, זה בדיוק למנוע את ההשתלטות על התקשורת, כי למשל אדם זיידל, שהוא מה-Central European University, שהיו בבודפסט ונאלצו לברוח לווינה, אמר שלו היו מעריכים הם ואנשים אחרים באליטות עד כמה השתלטות על התקשורת תהיה הרסנית, כי באמצעותה אורבן יכול לצייר את האליטות בתור כל מיני אנשים הזויים ואליטה ולהסיט את ההמונים נגדם. לו הם היו צופים את זה קודם, אז הם היו נלחמים פי 10 יותר ממה שהם נלחמו. אז אני חושב שאחד הדברים שקורים, זה שבזמן אמת שום דבר לא קורה בצורה דרסטית, ונראה שהחיים נמשכים, וכל פעם אתה קצת הם הדגישו דרך אגב שההידרדרות במדרון היא לא בבום, זה קורה בהדרגה. וכשזה קורה בהדרגה, אז אתה משכנע את עצמך שהכל בסדר.
אגב, ואנשים... זה גם עובד לרעת מתנגדי הרפורמה הזו, כי אם היינו רואים תגובה מהירה ואלימה, לא משנה איפה, בשווקים או במקום מסוים, יכול להיות שזה היה מרתיע יותר את הממשלה. אבל הממשלה גם מבינה שזה תהליך איטי וארוך, ואתה יודע, בעוד שנה, שנתיים, במילא גם יאשימו את האליטות שהם הפילו את השווקים, או הם פגעו בכלכלה.
נכון, באמת זאת אחת הבעיות הגדולות.
בשיחה, למשל במקרה ההונגרי וגם אולי במדינות אחרות, ממש נאמר שהדבר שהשליט לא רוצה זה שיתנו לו שבחים על ניהול המדינה מטעם האליטות. זאת אומרת, שאם עכשיו תבוא האליטה ותגיד, אני לא יודע מה, לנתניהו, שהוא נניח מנהל את הכלכלה בצורה טובה, או נותנים לו תפיחות על השכם על איזושהי החלטה אחרת, זה בעצם דבר שמפריע לו ביצירת, אני לא רוצה להגיד שנאה, אבל יצירת האימות בין האליטות ללא אליטות, שהולכת עם הקו שלו. כמעט אמרתי לעצמי, אולי כדאי להתחיל להחמיא לנתניהו, וזה יהיה לזה אפקט יותר טוב על המאבק בהפיכה המשטרית הזאת, מאשר עוד ביקורת שכבר, אתה יודע, לא חסר.
זה יותר מורכב, אני חושב. כן. מה שבאמת הודגש אתמול, ואת זה אמר פרופסור דני רודריק מהרווארד, זה שבכל המשטרים האלה אתה מצייר לעצמך איזה אויב, ואתה מסית את ההמון מול האויב הזה, ואז אתה מצטייר בתור מי שיוצא למלחמה באויב המשותף, ולכן מקבל את העדה של ההמונים. עכשיו, האויב המשותף הזה, למשל במקרה של הונגריה, זה יכול להיות בריסל. כאילו אומרים, הבירוקרטים מבריסל מתערבים לנו, והוא מצייר אורבן... כאילו המאבק זה על ענייני הגירה, ובעצם תוקפים אותו בגלל שהוא מתנגד להגירה, אבל מבקרים אותו על כל מיני דברים, אבל זה לא באמת בגלל שהם מתנגדים לדברים האלה, אלא בגלל ההגירה. עכשיו, מה עוד נאמר, למשל על ידי סרגי גורייב, זה שברוסיה, דרך אגב, הניהול של המקרו-כלכלה היה בסדר, ודווקא כן קיבלו תמיכה של, אם תרצה, של האליטות בניהול המקרו-כלכלי שלו, אז זה לא תמיד שאתה רוצה שהאליטות יהיו נגדך, אבל אתה צריך אויב משותף. עכשיו, ברגע שהאליטות התחילו לבקר אותו על הביזה של הכלכלה הרוסית,
על ידי האוליגרכים, כן.
בדיוק, על ידי העברה של הכספים לאוליגרכים, אז הוא יצא נגדם. זאת אומרת, האליטות לא מפריעות לך פרסה, אם אתה יכול לגייס גם אותה, מה טוב, אבל כמובן שבשלב מסוים, בגלל שאתה מייצר מציאות אלטרנטיבית, כי זה עוזר לך לגייס את ההמונים, כי אתה יוצא למלחמה בשמם, מלחמה שלא קיימת באמת, אז האליטה יוצאת נגדך, ואז אתה מסית נגדה.
כן, תגיד משהו, כשאתה מסתכל על ישראל בהשוואה למדינות האלה, ודאי בהשוואה נגיד הונגריה, פולין ורוסיה, שיש להם עבר קומוניסטי, טורקיה לא בדיוק עבר קומוניסטי, אבל היו לא תקופות, מה שנקרא, של כל מיני שליטים, סולטנים וכדומה. אצלנו ישראל, מיום הקמתה ועד היום, דמוקרטיה, דמוקרטיה מתפקדת, דמוקרטיה ליברלית, עם הרבה בעיות, אבל יכול להיות שהמסורת הלא מאוד ארוכה שלנו מלמדת שאנחנו נמצאים עדיין באזורים של דמוקרטיה, כלומר לא היה לנו שום רגע בהיסטוריה שבו אנחנו היינו קרובים למדינות האלה, ולכן יש לנו איזה מנגנון חיסון פנימי כלשהו, או שזה קצת wishful thinking?
האמת שעד לפני 3 שבועות הייתי בטוח בדיוק שאנחנו חסינים מפני זה, כי ישראלים אוהבים לדבר ואף אחד לא יסתום לנו את הפה ויש לנו דעות והחופש שלנו חשוב לנו, אבל הסתכלתי למשל היום על מה שקורה בוועדת חוקה, חוק ומשפט, ואתה פשוט רואה איך לא נותנים לדבר, איך לא רוצים להקשיב, איך מביעים בוז כלפי דעות אחרות, איך רצים לחקיקה שתשנה פה את סדרי עולם בלי לחשוב פעמיים, כשמעלים שאלות טובות, כמו למשל נניח שהשלטון יהיה עם כוונות תאורות, אבל יעשה משהו שיפגע באזרח, מה יהיה לאזרח יכולת להתגונן? ואז התשובות של למשל של שמחה רוטמן זה יהיה בסדר, סמוך עלינו, או לא מוצא חן בעיניך, תחכה 4 שנים ותצביע בבחירות ותמנה אנשים משלך. ומה יהיה בינתיים? בינתיים סמוך עלינו שיהיה בסדר. זאת אומרת, כל מה שאני לפחות חשבתי לגבי ישראל מתערער לגמרי, ואני לא בטוח שאנחנו בכלל לא נהיה במצב של המדינות האחרות. אני חושב שגם שם, למרות שלא היה להם מסורת דמוקרטית, גם שם לפני, לא יודע, בהונגריה לפני 10 שנים, בפולין לפני 10 שנים, הייתה אמונה שהכל יהיה בסדר. סרגי גורייב גם תיאר את העובדה שברוסיה בתחילת שנות ה-2000 הייתה אופטימיות גדולה מאוד באוויר, הרגשה שרוסיה הופכת להיות מדינה נאורה, והכל התרסק שם. בכלל לא בטוח שיש לנו ביטוח נגד דבר כזה.
תאמר לי, ככל ש... אם מסכמים, וגם הנושא עלה בסבב השאלות בסוף הדיון, מסכמים את הדברים ושואלים את המומחים על סמך הניסיון שלהם בחול, בארבעת המדינות האלו, אולי גם מדינות נוספות, מה יכלה החברה האזרחית, מה יכל הציבור לעשות, לו היה מזהה את הדברים האלה בזמן, כדי לעצור את ההידרדרות ולמנוע מהן להגיע לאן שהם הגיעו. אז מה עלה?
אני חושב שמה שעלה בצורה מאוד ברורה זה שחייבים תקשורת עצמאית, חייבים להקפיד על זה שלא מייצרים מציאות אלטרנטיבית ולא נותנים לכל מיני דוברים מטעם ושופרות וככה להפיץ כל מיני שקרים ולהוות את המציאות. ובעיקר בזמן אמת, כשהדברים קורים, צריך לקום ולהיאבק בכל הכוח, כי אחרי זה זה כבר מאוחר מדי.
זאת אומרת שהם בעצם באו ואומרו שלא היו אצלהם מספיק שביתות, מספיק מאבקים, ואם היו כאלה או לא היו כאלה בהתחלה של התהליך, יכול להיות שהוא היה או נעצר או לפחות מתמתן במידה מסוימת.
זה קשה לדעת מה אפשר היה לעשות, אבל אני רק חייב לציין שלפחות במקרים של פולין ושל הונגריה, הם חלק מהאיחוד האירופי. וזה מאוד עוזר להם, מכיוון שלמשל הדוברת הפולניה, פרופסור סוסנובסקה, הדגישה את העובדה שפולין מאוד צריכה את הכספים של האיחוד האירופי. האיחוד האירופי ביקר אותם בצורה מאוד חמורה על זה שהם עשו שינוי בהרכב של הוועדה למינוי שופטים, בדיוק כמו שמנסים לעשות כאן, והפכו את הוועדה להיות ועדה שהיא תלויה בפרלמנט, ולכן השופטים שימונו הם לא עצמאים. האיחוד האירופי ביקר אותם חמורות על זה, ואמר שפולין לא תקבל תמיכה, וזה מאוד מפחיד את השלטון הפולני, ולכן הם הולכים לעשות פשרות.
זאת אומרת, במקרה שלנו לאמריקאים יש פה משקל.
אני לא בטוח שאנחנו לאמריקאים זה כמו פולין לאיחוד האירופי, שם הם חלק מהאיחוד.
הכי קרוב, הכי קרוב.
יכול להיות, אני לא יודע אם יהיה כזה לחץ חיצוני, אבל העניין הוא שבמדינות האלה לפחות יש איזה גוף אחר חיצוני שמרסן אותם. אותו דבר האיחוד האירופי מאוד מבקר את אורבן ומפעיל עליו לחץ. עלינו לצערי, אני לא רואה מי שיפעיל עלינו לחץ אפקטיבי כזה.
אז הוקטורים שבעצם יכולים באמת לפעול פה זה או שווקים לצורך העניין, שווקים פיננסיים בעולם וכולי, שזה יכול להשפיע, או תגובה פנימית, כלומר ההתנגדות, המחאה, השביתות, מה שזה לא יהיה, אבל אין לנו איזה שחקן חיצוני שאנחנו יודעים להגיד, אמריקה לא תיתן לזה לקרות, או האיחוד האירופי או גוף כזה.
אני באמת חושש שכך זה יקרה. עכשיו, כמובן שברור לי לגמרי שברגע שישראל תחדל להיות דמוקרטית, או תהיה הרבה פחות דמוקרטית, אז גם התמיכה האמריקאית תחלש, וגם התמיכה האירופאית בנו תחלש, ולכן יהיה במצב הרבה יותר קשה. אבל בסופו של דבר נראה לי שאנחנו לא יכולים לסמוך על גופים חיצוניים שיעזרו לנו, ואנחנו פשוט צריכים להתנגד עד כמה שאפשר לשינויים האלה, כי אחרי זה יהיה מאוחר מדי. עכשיו, לגבי השווקים החיצוניים, אני בטוח שבשווקי העולם תהיה לדבר הזה תגובה. למשל, עצירה של ההשקעות החיצוניות בישראל, או ירידה גדולה בהשקעות בישראל, או למשל, לקוחות של חברות ישראליות יחששו לעשות עסקים עם חברות ישראליות, כי הם לא יהיו בטוחים שהחברות הישראליות יכולות לתת להם את השירותים, בגלל שהמצב בישראל יהיה לא יציב. ואז כמובן הסקטור של ההייטק ייפגע בצורה מאוד מאוד חמורה, והפגיעה כאן יכולה להיות מאוד קשה, והשינוי יכול להיות מהיר ואלים, בגלל שסקטור ההייטק הוא סקטור מאוד פלואידי, זאת אומרת, אתה יכול להעביר את המטה שלך ואת האנשים שלך תוך שנה, שנתיים, שלוש מישראל לארצות הברית, ואתה לא חייב להעביר אותו לגמרי, אתה יכול להעביר בחלקים, זאת אומרת, במקום שיהיה 700 איש בתל אביב ו-300 בניו יורק, אתה יכול שיהיה 700 בניו יורק ו-300 בתל אביב. זה יכול להחזיר את מדינת ישראל 20 ו-30 שנה אחורה. וכמובן זה לא רק הייטק. ברגע שהייטק ייפגע, אז גם כל סקטור הנדלן למשרדים ייפגע, וגם כל נותני השירותים ייפגעו, והפגיעה תהיה בכל כלכלת ישראל.
אז לסיום, התפרסם הבוקר עוד מכתב של כלכלנים, הפעם כלכלנים מחול, בהם באופן מרשים, שורה ארוכה של חתני פרס נובל, הפעם לא ישראלים, חלקם יהודים, אבל אני לא בטוח אפילו שרובם יהודים. עד כמה לדעתך על השווקים שעליהם אתה מדבר, מכתב כזה, התראה על סימן שאלה סביב הדמוקרטיה הישראלית יכול להשפיע? אתה יודע, וזה גם מחזיר אותנו לנושא של האליטות שדיברנו קודם.
לדעתי השווקים מבינים את זה גם ככה, אבל ברגע שיש הסכמה כל כך רחבה בין כלכלנים, זה לדעתי מחזק את התחושה של כולם שיש כאן סכנה אמיתית ומוחשית. והסיבה היא נורא פשוטה, כלכלנים בדרך כלל לא מצליחים להסכים כמעט על שום דבר. זה מהסיבה שבאופן כללי, כלכלנים תמיד אוהבים להגיד מצד אחד ככה ומצד אחד ככה, ואתה רואה את המורכבות של העניין.
ובטווח הקצר ובטווח הארוך, כן.
בדיוק, בדיוק, כל ההסתייגויות הרגילות שבתור כלכלן אתה, 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 אתה רגיל לחיות אותן, זה כמעט אינסטינקט שני שלנו. ופה אתה רואה שכל הכלכלנים, ממש עם השקפות שונות, גישות שונות וכך הלאה, כולם מסכימים ביניהם שמדובר כאן על משהו מאוד, מאוד מוחשי ומאוד מאיים, כי כלכלה נורמלית ומתפקדת ומתקדמת לא יכולה להתקיים בלי מוסדות חזקים. והמוסדות האלה יכולים להיות רשויות פיקוח, זה יכול להיות בתי משפט, זה יכול להיות מוסדות אחרים שמאפשרים את הפעולה התקינה של השווקים. כי בלי זה השווקים התמוטטו מאלף ואחת סיבות. ולכן ההסכמה הרחבה מאוד בין הכלכלנים היא מאוד מאוד מדהיגה, כי לא מדובר כאן באיזה דעה של בן אדם אחד או שניים או שלושה, אלא על קונצנזוס.
פרופסור יוסי שפיגל, תודה רבה על הדברים, בוא נגיד, מדהיגים הללו, אבל אולי דרך הפרסום של הדברים ופרסום של השיח, ובסופו של דבר גם תחילת תגובה של השווקים, אז גם מי שמתכנן לנו את השינויים האלה, אני לא יודע אם ישקול אותם שוב, אבל ייקח אותם בחשבון לכל הפחות.
תודה רבה לכם, והאמת שהייתי מאוד שמח אם לא היינו צריכים לקיים את השיחה הזאת.
היי, אני נטע אחיטוב, ואני רוצה לספר לכם על פודקאסט חדש, מדעי הארץ. פודקאסט המדע של עיתון הארץ והאוניברסיטה העברית בירושלים. בפודקאסט הזה אנחנו עונים על השאלות שמאחורי השאלות. איך המציאו המצאות פורצות דרך ומה הופך אותן לכל כך חשובות? בכל פרק נגלוש על גלי המאורעות, המחשבות והתקופה, וננסה להבין את הסיפור מאחורי ההמצאות והתגליות הגדולות בהיסטוריה.
במושגים של היום הוא משהו בין מגלומן שמקופף את הכללים למישהו עם אתיקה מאוד מפוקפקת.
איינשטיין כבר היה סלב, אז לכל מקום שהוא הלך, הלכו איתו הרבה אנשים.
כל האישיות של בני אדם, טוב או לרע, נמצאת במדע.
אז חפשו מדעי הארץ בכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים.
שלום למשה בוגי יעלון.
שלום סמי.
גם איתן פה.
שלום משה.
שלום איתן.
תשמע, טוב, אתה עומד בראש מחאה בעצם שמנסה להביא להשבתת המשק או חלקים במשק ביום שני הקרוב. אנחנו תכף נדבר על זה, אבל עוד לפני כן אני חייב לנצל את ההיכרות שלך, כי מי שהיה גם שר ביטחון, גם רמטכ"ל, עבדת עם בנימין נתניהו הרבה מאוד שנים, לנסות להבין את הסיטואציה מנקודת מבטו כרגע. כי ראינו אותו למשל מתקשר לבתי השקעות ובנקים בעולם ומנסה למנוע מהם לפרסם הערכות ותחזיות שליליות למשק, מה שאומר שזה כן מטריד אותו וזה כן מפחיד אותו שתהיה פה תגובה כלכלית קשה, אבל כנראה שבינתיים, מאחר והוא לא מתקפל, הוא לא מרקח שום דבר, משהו אחר וגדול יותר מפחיד אותו. מהו הדבר הזה?
טוב, לי זה ברור כשמש. יש קודם כל נתניהו של עד 2015, ויש נתניהו של אחרי 2015, ועוד יותר ביתר סט אחרי 2017, שמסתבר לו שהיועץ המשפטי לממשלה דאז מנדלבליט נאלץ להגיש נגדו כתבי אישום. מאז הוא מפסיק לדאוג למדינה, אני אומר את זה בצורה הכי בוטה, ודואג קודם כל לעצמו. זה סדר העדיפויות. ובעצם מה שאנחנו רואים לאורך הזמן, כולל הובלת מדינת ישראל לחמש מערכות בחירות בגללו, ושלוש שנים בלי תקציב בגללו, בגלל ההסדר שהיה שם עם בני גן, שלא רוצה לאפשר לו בעצם להחליף אותו. אז אנחנו בעצם מדינה שנלקחה כבת ערובה. הכי חמור זה שהוא בונה קואליציה, שאני לא יכולתי לדמיין בהיכרותי אותו מן העבר, שבה הוא קודם כל ייתן הכל לחרדים, אתם זוכרים שהוא ביטל להם את הקצוות? הוא מביא את ההיבט הכלכלי של זה, ההיבט הזה שזה לא ידעו אותם לצאת לעבודה וכן הלאה. והוא מושיב איתו בקואליציה שני שרים שתפיסת עולמה מנוגדת לתפיסתו, אם יש בכלל תפיסה.
לא, אבל הוא יבוא ויגיד, בוגי יעלון, תשמע, אתם לא רוצים לשבת איתי. אתם, אם זה לפיד ואם זה גנץ ואם זה בוגי בא, כשהוא היה עוד היה בא בכנסת, מה אתם רוצים? שלחתם אותי לזרותיהם וזהו, אז אני הולך עם מה שיש.
איזה קשקוש. הרי הקואליציה הטבעית למדינת ישראל הייתה צריכה להיות מזמן מבוססת על ליכוד וכחול לבן. זוכר שהיה 35 מנדטים לכל מפלגה? 70 מנדטים, מי סוחט אותם? מי סוחט אותם? אבל מה? הוא מתעקש, למרות כבר שום כתבי אישום, בעצם להתעקש להיות שם. זה לא מובן מאליו שזה התזנות דן, ואז כשהוא מסתבך, הוא בעצם הולך פה לתהליך חקיקה, שמבחינתו אישית, לחלץ אותו מספסל הנאשמים. כלומר, הנאשם הולך למנות את השופטים, זאת משמעות החקיקה שהמעלים ביום שני. בנוסף לזה, הוא מצמיד אליו את אלה, שבעצם הוא נותן להם את הכל, חרדים, גם כן לא רוצים בגץ, לא רוצים רשות שופטת, שלא תחייב אותם להתגייס, ושלא תחייב אותם בדברים אחרים של דת ומדינה. לסמוטריץ' ובן גביר, המשיחיים, הפשיסטים, הגזענים, נותן שני תפקידים בכירים, שמנוגדים לתפיסת עולמו עד כמה שאני מכיר אותה, העיקר למחוץ את הרשות השופטת, ושהוא יתחמק מהמשפט. נו באמת, הוא שורף את המדינה, בשביל להציל את עצמו, שזו זאת פתאה, וייתן לכם לנהל את העניין.
תאמר לי, מה כן יכול להשפיע עליו? כי אתה בעצם מצייר מצב שהאיש יהיה מוכן לעשות הכל ולשרוף את המדינה בשל אימת הדין, ובלבד שהמשפט לא יסתיים בפסק דין ובעונש מאסר. דיברת גם במחאות, ואתה פועל בזה, ועכשיו אתה מנסה, כנראה בהצלחה, אני מקווה, לארגן שביתה גדולה ביום שני. הדברים האלה יעבדו מול אדם שיש מעליו, אתה יודע, נקרא לזה גרזן, כל כך קרוב לראש?
תראה, המתווה שאני רואה זה שנתניהו, אם עדיין אכפת לו מהמדינה, יראה מולו קיר ברזל, קיר ברזל, של קודם כל מאות אלפים שיוצאים לרחובות, וזה מה שהולך לקרות. כבר יש כבר כמה מאות אלפים כל שבוע, 150 אלף וכן הלאה. ויראה שעם ישראל יוצא נגדו. אחר כך הוא רואה את הכלכלה, הוא יכול לספר סיפורים, לשקר שקרים, אבל הוא מבין בכלכלה. הוא מבין שאנחנו הולכים להיפגע.
לא, אבל יכול להיות שהוא אומר, עד שהפגיעה הזאת תקרה, תתרחש, אז יחלוף עוד זמן, אנחנו לא יודעים אם זה חודשים או שנים. בינתיים אני יכול להעביר את הרפורמה הזאת, ובאמת לקבל איזה פתח מילות מכל הסיטואציה המשפטית.
אז רגע, אז קודם כל זה לא רק הכלכלה, זה גם היחסים הבינלאומיים. אתה חושב שביידן שלח הנה שני שליחים חשובים, היועץ לביטחון לאומי סליבן ומזכיר המדינה בלינקן, רק לדבר על איראן? הם הוציאו החוצה, שהזהירו אותו, כי היחסים האסטרטגיים במדינת ישראל, שאני יכול להגיד, הם מאוד 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 חשובים, ודאי בהיבטי הביטחון, גם בהיבט המדיני. אומר לו, אנחנו כולנו מדברים על אינטרסים משותפים וערכים משותפים, דיר בעלק, אם לא יהיה לנו ערכים משותפים, אנחנו לא נתמוך בדיקטטורה, כמו שאנחנו תומכים בערב הסעודית ובמדינות אחרות. ולכן היחסים האלה התקלקלו, הוא מבין בזה. אחר כך יש לו יחסים עם העם היהודי. פונים אליי מנהיגים מהעם היהודי ושואלים אותי, מה קורה אצלכם? תן לנו תחמושת להסביר. אמרתי, אל תסבירו. לכו לנתניהו, תגידו לו, לא שהוא לא יודע.
העניין הוא אבל, בוגי, שאם עכשיו אתה שם על כף המוזניים את כל מה שתיארת, גם את החשש הכלכלי, גם את יחסי החוץ של ישראל, גם אולי אפילו את ההגנה כלפי, שתהיה הרבה יותר חלשה כלפי, נגיד, קצינים בצהל וכולי, אל מול הלחץ שהוא חווה מבית, שזה שותפיו הקואליציונים, תיארת אותם, המשיחיים, גם ההיבטים שלו כמובן האישיים, כרגע נראה שכל כף המוזניים הזו של כל האיומים מבחוץ, הם פחות מפחידים אותו מאשר האיומים האישיים עליו ועל הקואליציה שלו.
אז פה אתה בהחלט מגיע לזה שייתכן שנשיא המדינה יכול לתת לו את נתיב המילות, לבוא ולהגיד לו בין אם זה עסקת טיעון, בין אם זה משהו אחר, כי באמת, מול המחיר שהמדינה משלמת, אני לא, 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 לא אכפת לי ואני לא רוצה גם לראות אותו בכלא, אני יודע שיש כאלה שרוצים לראות אותו בכלא. עזוב אותנו. תן למדינה להתקיים, אתה פוגע בה, אתה מזיק לה.
אז אתה בעצם ממליץ לנשיא המדינה לתת לו עכשיו, להעביר אותו למסלול של עסקת טיעון כדי שהפלונטר הזה ייפטר?
מתישהו צריך יהיה לעשות את זה.
ואתה דיברת על זה עם נשיא המדינה?
אני לא נכנס למה מדברים או לא מדברים, אבל ברור לחלוטין שהוא לא יעשה את זה אם הוא לא יראה את קיר הברזל לפניו, של מאות הערבים שיוצאים לרחובות ומוחים, מצב פה הכלכלי, וגם הביטחוני. תראה, אני כרגע גומר מסע עם שנוזום על ידי מילואימניקים מסיירת מטכ"ל, והצטרפו מילואימניקים מהרבה יחידות קרביות. החרדה שם היא גדולה. איך אפשר לתת אמון בקבינט שיושב שם מישהו שעושה קודם כל בלמלט מספסל הנאשמים? יושבים שם כאלה שלא משרתים, ורוצים לקבל כמה שיותר כסף מתקציב המדינה, ויש שם שניים שהם פירומנים, אין לי מה להגיד, על סמוטריץ' ועל בן גביר. איך הורים ישנו בשקט שהילדים שלהם בצבא שמקבל פקודות מקבינט כזה? לכן אנחנו באמת במצב הזוי, והדרך היחידה להשתחרר מזה, שנתניהו ירד בהבמה הציבורית, ישיר למישהו אחר מהליכוד, אפילו בלי בחירות, להוביל את הליכוד. אני בטוח שאפשר לנעות קואליציה הרבה יותר שפויה מהקואליציה הזאת, על בסיס השחקנים הנוכחיים בכנסת, ויכול לבוא לציון גואל.
אתה יודע על ניסיונות לבוא בדברים עם נשיא המדינה, כדי שיקדם את המתווה הזה שאתה מדבר עליו פה?
אני לא רוצה להיכנס לזה. תראו, בינתיים גם, יש לנו ממשלה שהיא גם עבריינית, כן? ראש הממשלה עם כתבי שום, שר שורשה, פעם שלישית כבר, עם עסקת טיעון, כן, שהוא נכלולית, כפי שבשפתי נגיד את מה שאמר השופט שטיין, על זה שהוא בעצם עבד על בית המשפט בזמנו, על עסקת הטיעון שלא תהיה עם קלון. ויש שם כאלה שהורשעו, כן, בן גביר הורשע 8 פעמים על ידי מדינת ישראל, פעמיים על תמיכה בטרור, זו ממשלה עבריינית. היום היא גם לא חוקית, כי שאומרת נשיאת בית המשפט העליון, החקיקה הזו היא לא חוקית, בעצם דגל שחור מתנוסס עליה. ואחר כך אומרת יועצת המשפטית לממשלה, מיירה, אתה בניגוד עניינים. הרי בגץ אישר לך בכלל להתמודד לרשות ממשלה בתנאי שלא תעסוק ברשות השופטת. הוא עוסק רק בזה, שיתעסק בתחבורה, שיתעסק ביוקר מחייה, בבריאות. הוא מתעסק רק עם דיני שנוסע מהר להרוס את מערכת המשפט. והדבר השלישי, אומרת היועצת המשפטית מיירה לדדרי, אתה לא יכול להיות שר. ואנחנו שומעים דיווחים שהוא מנהל את העניינים מהבית. מצפצפים על החוק, אתם עבריינים שבעצם מקיימים מצב של ממשלה לא חוקית, בלתי חוקית בעליל עם דגל שחור מתנוסס אליה. זה לא יכול להימשך.
בוא נדבר רגע על השביתה שאתה מנסה לקדם ביום שני. קודם כל, מי כבר נתן את הסכמתו לקחת חלק בשביתה הזו? ושתיים, האם גם יושב ראש ההסתדרות, ארנון בר דוד, יפעיל חלק מהשפעתו במהלך הזה?
קודם כל, אנשים, בכלל הדרישה כבר באה מלמטה. אנשים מחפשים מה לעשות. אני עכשיו הלכתי עם 1,500 איש במסע הזה, מתחילת הדרך לירושלים, ביום שישי מגיעים לבית המשפט העליון כדי לתמוך בו. הלכנו בבוץ, הלכנו בגשם, אנשים באו כי הם חרדים. והאנשים האלה הגיעו כבר במספרים גבוהים מאוד, גם לקפלן, גם לכיכרות אחרות, והם יעלו לירושלים ביום שני. אין לי ספק שזה יהיה אירוע של מאות אלפים, לא של 10,000. והאנשים האלה בעצם אומרים, אין, די, צריך לעצור את זה. אם המחאה והשמעת הכל לא מספיקה, אז בואו ננקוץ בצעדים על פי החוק. מחאה שעולים לירושלים, מחאה ששובתים. עכשיו, אני מצפה ממעסיקים, כולל מההסתדרות, אבל ההסתדרות עוסקת בסכסוכי עבודה בשלב זה, לא מבינה את גודל האירוע, שבדיקטטורה גם לא תהיה זכות שביתה. את זה לא מבינים. שהמשטר, ואני בכוונה משתמש במילה משטר, ממנה את השופטים שלו, פוליטיקאים ממנים את השופטים, אז בואו לחלוטין מה יקרה כאן. בינתיים, ההסתדרות לא בעניין, אבל אני מצפה שכן תהיה אמירה, ויש כמה כבר בעלי מפעלים מעסיקים שאומרים, אנחנו נאפשר לאנשים לשבות בלי לחשב להם את זה כיום חופש, ואני מקווה שכמה שיותר מעסיקים יעשו את זה.
כן, תגיד לי, כשאתה מסתכל על ההתנגדות לרפורמה הזו, להפיכה המשפטית הזו, ואתה רואה שם, אתה תיארת עכשיו מסע שאתה עושה עם סיירת מטכ"ל, ואנחנו רואים מכתבי כלכלנים, והייטקיסטים, ושופטים, ובעלי עסקים. אתה לא מתרשם שבעצם מי שמוביל את ההתנגדות הזו, כולם מזוהים עם איזה אליטות, ואחת החששות זה שלא יקשיבו להם, לא בגלל מה שהם אומרים, אלא בגלל מה שהם. כלומר שבעצם, וראינו את זה במקומות אחרים בעולם, שיש גל פופוליסטי כזה, שבו אתה הרבה פעמים לא מוכן פשוט להקשיב לאליטות, למרות שהן יכולות להגיד דברים מאוד מאוד רציניים ומבוססים ונכונים ואמיתיים.
סמי, זה חלק מהבעיה עם מכונת הרעל, שהרעילה פה ציבור שלם. אני בא מבית של פועל, פועל פשוט, אני אליטה, גדלתי עם כפית זהב בפה. רעייתי משפחה מרוקנית, שמדברים איתי, אתה ישראל הראשונה או השנייה, תשאלו את הילדים שלי. על מה אתם מדברים? עכשיו, במקום שההנהגה במדינת ישראל תדאג ולחסות על צלקות, ויש צלקות, יש משקעים מן העבר, הוא חופר בזה. את מי הוא מכניס, את מי הוא משריין, את מי שתוקף. כל הסיפור הזוי הזה של ישראל הראשונה או השנייה. מה הוא עשה לצמצום פערים? אני כשר ביטחון השקעתי עשרות מיליונים בפרויקט שנקרא מגשימים, שזה הנגשה של הסייבר לפריפריה, שדרך אגב היא לא גיאוגרפית, זה לא רק בית שאן, זה גם דרום תל אביב. מה הוא עשה? חוץ מלהשתמש בזה, מה השס, מה דרי עשה כדי לסגור פערים? נותן להם דגים במקום לתת להם חכות? לא מבין שצריך ללמוד פה מקצועות ליבה וכן הלאה. לכן, כל המזניין הזה, לצערי, הוא מביא לשנאה. אני נתקל בזה אישית. אני יוצא משבת תרבות בבאר שבע, ואני נתקל בשנאה. אדם בכלל הולך בקפקפים בחורף והוא שונא אותי. לא בגלל נתניהו 15 שנים שכבר ראש ממשלה, אתה הגעת למצב הזה, אלא בגלל איזה מישהו, אני גזלתי ממך. אני הקרבתי את חיי 37 שנה על שירות צבאי, וגם עכשיו מקריב את חיי למען המדינה. ואתה תוקף אותי כשמאלן בוגד? מה זה? ולכן יש פה מכונה משומנת מאוד מסוכנת, לצערי מוצלחת. שנתניהו אחראי לה. לכן אין ספק, מכל הבחינות הוא חייב לזוז הצידה כדי שנצליח תקן את המדינה.
בוגי, תאמר לי בבקשה, כשאנחנו מנתחים ורואים מאיפה מגיעים הצעות החוק השונות, גם בתחום של ההפיכה המשפטית, גם בתחום של יחסי העבודה, גם בתחום של התקשורת עם הרעיונות האלה לסגירת התאגיד, כל הניירות האלה, מאחר שהם לא נכתבו על ידי המשרדים הממשלתיים, נכתבים על ידי פורום קהלת, שזו, אתה יודע, חבורה של אנשים דתיים לאומנים, כולם שם, לדעתי, כמעט כולם, אתה יודע, אשכנזים ונקרא להם אליטות, איך קרה שדווקא הם המנוע של כל השינויים הדרמטיים הללו?
תראה, לצערי יש פה ניצול מצב, שבו מצד אחד הקבוצה הזאת בהחלט קנתה לאחיזה בימין הישראלי, נקרא לזה כך, בציונות הדתית. זה גם היה אצל נפתלי בנט ואצל הילד שקד, לצערי התפיסה הזאת. זה כבר לא התפיסה של אפשר שוק חופשי, אבל מדינת רווחה, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לא להיות מדינת רווחה, מדינה קולטת עלייה, מה למי שהלך שם מאתיופיה או מחבר העמים לא מזמן או מאוקראינה, יש אותו דבר מה שיש לילדים שלי. לכן אנחנו לא יכולים ללכת לתפיסה הליברטיאנית הזאת, כל אחד לנפשו. אבל הם קנו אחיזה במקומות האלה דווקא. למה? כי זה מתעמת עם השמאל. הימין שמאל הזה כבר לא רלוונטי. לא ימין מדיני ביטחוני איפה אני נמצא, ולא ימין שמאל כלכלי איפה אני נמצא. ולכן הצליחו להאחז בזה. דבר שני, כל העניין הזה של החקיקה, הרי החרדים לא אכפת להם. כן ליברטיאני, לא ליברטיאני, יש את התקציבים שלהם. הם לא נפגעו גם בתקופת הקורונה ושלא היה תקציב מדינה. כי בנימין נתניהו הבין שהוא צריך אותם לחסינות, ומ-2017 הוא נותן להם הכל. זה מה שקרה. זה רע מאוד לעתידנו, אני לא רוצה לתקוף אותם, אני בעד לשלב אותם, אבל לתת להם הכל על מה שהם לא חלמו.
בוגי, אתה יודע, פונים אליי, אני מניח שגם אליך ולכל אחד שמתנגד לרפורמה הזו, הרבה מאוד אנשים שרוצים לעשות משהו. ממש לפני כמה שעות שלחה לי מייל קוראת שלנו ואמרה, אני רוצה להיות חלק ממרי אזרחי, אם אני מעבירה את הכסף שלי לחול, האם זה חלק, זה פעולה שעושה משהו לממשלה, ונתתי לה איזשהו הסבר, זה לא כל כך משנה. אבל כשאתה מנסה למסגר את הגבולות של המאבק הזה, שמעתי אותך מתבטא נגד דברים שהם לא חוקיים, אבל לאיפה אפשר לקחת את המרי האזרחי הזה במסגרת החוק כדי שזה יהיה אפקטיבי?
אם ביום שני עשרות אלפי מכוניות תצאנה לכבישים ותעלינה לירושלים, המדינה יכולה להיות משותקת. זה במסגרת החוק, במסגרת זכות המחאה. אני לא רוצה לקרוא לאנשים לעזוב את הארץ, ולצערי יש תופעה כזאת. בעיקר זוגות צעירים שמבינים שהם אין להם פה סיכוי, אם הם לא הייטקיסטים שמרוויחים הרבה, גם אם הם אקדמיים, השכר לא מספיק, שכר הדירה והארנונה וכולי, והחינוך שעוד לא חינם לגילאי לדעת 3 שיכול להקל מאוד על זוגות. כל זה לא קורה, במה מתעסקים? תראו, במה מתעסקים? ולכן אנשים מצביעים ברגליים. עכשיו אני לא קורא לא לעזור את הארץ ולא לקחת מכאן את הכספים, אבל זה קורה באופן טבעי. העובדה שמשקיעים, ואני יודע, מכיר את זה גם מהתחום, משקיעים עצרו השקעות. עצרו השקעות, אומרים, תהיה דיקטטורה, מי יפקיר את כספו במדינה שהשופטים נבחרים על ידי המשטר? מי? זה אנחנו כמו ברוסיה? ולכן נשמת אפה של כלכלה, של שוק חופשי, זה כמובן דמוקרטיה, וזה הולך להיפגע.
כן. בוגי יעלון, תודה רבה לך.
תודה, תודה.
תודה, ונקווה שימים טובים יותר ונעשה, שימים טובים יותר. אני קורא לכל מי שאכפת לו, שיצא למחות, יום שני, לעלות לירושלים.
גם אנחנו.
תודה.
תודה.
אז זהו, עד כאן האינטרסנטים להיום ולשבוע הזה. איתן אבריאל, מה? צפו לנו שבוע הבא, שבוע לא, דומה, לא?
קודם כל סוף שבוע סוער, אני לא יודע אם המזג אוויר, אבל במונחים של הפגנות, שביתות, מחאות, אני, תשמע, אני מקבל כל שעה איזה משהו אחר, איזה סקטור אחר, yeah. איזה עיר אחרת, איזה אקט אחר. זה נראה כאילו שהחברה האזרחית פה היא מתגייסת למאבק, לפחות חלקה, זה מעודד, אף אחד מאיתנו לא יודע איך זה ייגמר.
כן, אז אנחנו רוצים גם להודות למי שעורך אותנו, אברי רוזן צבי ודן ברומר. מחר יהיו פה המרקרים, סוף שבוע נעים, תודה ולהתראות.
תודה, תודה.